אני הכנתי פה טבלה שהיא באמת מסכמת את הלימוד. אני חושב שאנחנו נגענו פה בכל הנקודות, אפילו הוספתי עכשיו לכבודנו עוד אחת, עוד שאפשר להוסיף עוד אחת. אז זה גם סוג של חזרה, אולי גם העברה. אז יש לנו פה שלוש עמודות, ובצד של ה... בצד ימין קראתי לזה מושגי ההכרה, ואני ראיתם כתנו כתבתי את הפרשנות קצרה לכל שורה, כל טור. חוץ מהטור האחרון שאוספתי פה היום. אז פה אני חושב שהזכרתי פעם שהמקור לחלוקה לשלוש, שמעתי בזמנו מרב אמנון ברדך, לכן פה באמת תיקנתי, אבל זה, כן, שלושה ביטויים של פיהם ניתן לחלק או לסדר, או היה כתוב משפט של פיהם מחלק רב אמנון ומסדר דברים רבים מכתבי הרב. אז הוא קורא לזה מחקר דעת ושירה. אפשר לתרגם את זה, זה תרגום שהיום תרגמתי, פשט, דרש, סוד. פשט המבט של הנגלה, המבט שמתאים לשכל האנושי. יש מידה מסוימת לפחות של שיתוף בינו לבין אותו שכל שמשתמשים בו גם במדעים, במדעי הטבע. קומה נוספת זה המבט המיוחד של עם ישראל, שהייתי אומר שמתבטאת בדרש. למי שמבין שהדרש זה לא סתם, איך אומרים, דרך ככה קצת מתוחכמת כדי להגיד איזה רעיון, אלא באמת חדירה לעומק הדברים. והקומה השלישית, הוא קורא לה שירה, ואפשר לקרוא לה גם סוד. נסתר. טוב. רק ככה. נסי להיזכר במה אנחנו פתחנו. אני חושב שפתחנו, אחד הדברים הראשונים שהבאנו, זה היה פסקה מורות הקודש. שם היה מדובר על שלוש דרגות, מדע ברור, השערות, וחיזיון, דמיון לדיון. אז אתם רואים, פה בטבלה זה עמודה, הטור הרביעי, מימין, בהשגה, מדע ברור, השערות, כן, מדע ברור זה שוב החשיבה הרגילה, שוב עם כל הכוח שיש בה, עם כל ההיגיון שיש בה. קומה נוספת, קראנו לזה השערות, שם הרב קורא לזה השערות. אנחנו מקבילים גם, תראו שדרש, לפחות דרש זה לגדה, מה מיוחד בדרש לעומת פשט, שפשט, לפחות המפרשים התקווכחו מה הפשט המכוון. דרש יכול להיות יותר מדרש אחד. נכון, רבי פלוני פתח לה פיתחה בהי קרא, כן? אפשר להגיד כמה. וככה גם נדרש, דבר אחר, דבר אחר, וזה לא שמי שאומר את הסברה השנייה הוא סותר את הראשון. שניהם יכולים להיות נכונים. אז זה ההבדל בין השערה לבין מדע ברור. מדע ברור הוא לפחות מנסה להגיד את ההסבר המדויק, היחיד, לתופעה. ההשערה היא לא חייבת לתת הסבר אחד, אפשר לתת יותר מהסבר אחד, ויש תופעות למה יש, אז בזמנו הבאנו את המשל הזה, אני חושב, של זוגיות, של איש ואישה, נגיד שאולי למה הזוג הזה חי טוב, כדי ללמוד מזה כמובן, אבל אפשר לתת יותר מהסבר אחד, יותר מהסבר אחד, וכל ההסברים יהיו נכונים, אבל יש סיכוי לפחות יותר מהסבר אחד יהיו נכונים. טוב, אז זה אחרי זה קשור גם למילה השערה, שהיא לא חייבת להיות מדויקת, יש בה חופש, וזה גם העלתה, שפותחת פתח לקשרים הרבה יותר רחבים. והקומה הנוספת, דמיון, חזיונות, עליונים, נבואה. אני חושב שדי סמוך לזה הבאנו גם את הפסקה בתחילת ישראל ותחילתו, שם מדובר על הבנה סיבתית והבנה מוסרית. אני חושב שזה גם היה די בתחילת החורף.
היה תדעת אלוקים, אז לא רוצה אתכם
עושה. מה?
אז היה תדעת אלוקים.
זה היה בסמיכות, הבנה הסיבתית והבנה מוסרית הבאנו אחרי זה. יפה. אז, נכון, דעת אלוקים, היה אפשר להוסיף עוד, עוד טור. אבל מה, מה זה הבאנו? מה אתה אומר שהבאנו עוד? עוד זכייה נובחת. מושגים דפוסים בחוזקה, לעומת השערות רחבות, כן. יפה. אז אם אתם רוצים, אתם יכולים להוסיף בכתב יד שורה נוספת, טור נוסף, כן, במושגי דעת אלוקים. אז השורה הראשונה, תפיסה ילדותית. שורה שנייה, זה המחשבה המתרוממת מעל השטח הנמוך, יפה, שזה גם בעצם דעת אלוקים, מקביל למילה דעת. ושורה שלישית הגבוהה, זה מה שהרב קורא שם דרך העומד של המחשבה הרמה, או... זה, וזה במידה מסוימת גם הילדותיות במקום העליון שלה, כן. נכון, שכוח. אז זה גם... באמת, באורות התחייה, מה שהזכרנו, אז שוב, הרמה הראשונה זה המושגים הדפוסים בחוזקה, שם זה גם מופיע אפילו בצד השלילי של זה, אתם יודעים מה, הדרגה הראשונה יכולה להיות ניטרלית, אבל כמו שאומרים בקבלה, הרגליה יורדות, כאילו, היא עלולה לנפילות. אז לפעמים היא ניטרלית ואפילו טובה, ולפעמים היא עלולה להיות בחומר בלבנים, בכל עבודה בשדה. כך אמרו בזוהר על הפשט. אז זה יכול להגיע למושגים דפוסים בחוזקה, לעומת מה שכתוב שבורות התחילה, אני עכשיו לא זוכר את הניסוח, אבל כאילו, השערות, מחשבות רחבות, הצללים, צללי המחשבה עוטפים את אורותיה. זה הדרגה השנייה. הדרגה השלישית, לא יודע. אפשר להשלים. לא יודע לכוון משם. טוב. בכל אופן נחזור לישראל בתחייתו, זאת אומרת, הבאנו פה יותר מאוחר. אז יש הבנה סיבתית, זה שוב עדיין מקביל למחקר, פשט, חשיבה אנושית הרגילה, סיבתיות, וגם בשפה שגורה. על גבי ההבנה המוסרית, זה ההסבר של הקשרים המוסריים בין כל התופעות, למה זה צודק מה שקורה. זה לא רק קורה כי זה מוכרח לקרות, זה צודק שזה יקרה. זה המבט של ההבנה המוסרית, שזה מקביל. כמו שאמרנו, ההסברים האלה, הם לא יהיו מוכרחים כמו הסיבתיות, אבל הרב אומר שם יש להם אומץ והידוק לא פחות. ובסופו של דבר, נותנים משמעות חדשה לכל ההבנה הסיבתית. מרוממים. יש בהם הרבה יותר חופש, ואחר כך נותנים מבט. אגב, אני אשתף אתכם. מי שאחר כך ייתן לי כתובת בו, אני יכול לשלוח לו גם. כשאני לפעמים בהתייחסות לאקטואליה, אז אני כותב סיפורים מעשיות מומצאים. אחד כתבתי לפני 7 שנים, כשהיה את הקטע עם הר ברכה, סתירה כזאת, עכשיו כתבתי עוד אחד. אז בסיפורים האלה אני ככה לוקח את המציאות באופן קיצוני, השני זה עוד מולד שכאילו חשיבה קונספירטיבית כזאת. כי לפעמים הרבה פעמים אנשים נוטים להסתכל על המציאות כמו קונספירציה, שיש איזו מזימה אפלה, כן, תמי של מי, כל אחד חושב של הקבוצה השנייה, כן. אז אני גם ממציא שם איזו מזימה, רק בעין ככה יותר אופטימית, יותר זה. אז... אני חושב שבתיאוריית הקונספירציה, אגב, אחד הקונספירציות הגדולות זה למשל מה שאמרו אנטישמים, כן, שהיהודים מנהלים את כל העולם וכו'. נכון. אז כל מה שקורה, היהודים, גם מה שנגד היהודים, גם מה שבעד היהודים, כאילו, הכל היהודים מכוונים. אז יש משהו עמוק, מה נקודת האמת בקונספירציה? שיש באמת איזו מזימה, שמנהלת את הכל. רק יש שתי טעויות. זה לא מזימה של אנשים, זה מזימה של הקדוש ברוך הוא, וזה לא מזימה אפלה, אלא זה עצה מרחוק. אבל יש באמת את זה. אז יש צד שההבנה המוסרית היא כזאת. אתם חשבתם עליי לרעה, אלוקים חשבה לטובה. כל היום מכוון. לא מזמן פרסמו בערוץ 7 שיש לה, הטורקים טוענים שהרצל, אז עושים סרט על זה, הרצל ביקש מהסולטן שתן לו את ארץ ישראל, הסולטן לא הסכים, אז הרצל ארגן את המהפכה של הטורקים הצעירים, זה כבר היה אחרי מותו, אבל זה יהודים, שאלת הטורק, זה אבי טורקיה המודרנית זה בעצם יהודים, להפיל את הסולטן שלא הסכים להרצל וכו' וכו'. עכשיו זה מצחיק, כי עד היום הוא היה הגיבור הלאומי שלהם, עכשיו הם קצת חוזרים לאסלאם, אז לכן גם הוא פתאום נהיה יהודי. עכשיו, זה שקר גס, זה נבלה, אבל בינינו, הקדוש ברוך הוא מסמן למסיבות, נכון? באמת טורקיה הייתה פה, ואחר כך היא לא הייתה פה, והרב הרצל אמר שבחינת העולם הראשונה, הוא כתב שאנחנו עם יודע לקרוא האותיות, ושכל ההיסטוריה היא כאילו, זה כאילו תוכנית אלוקית אחת גדולה. אז הם כנראה, הגויים חושבים שהצדיקים, כיוון כתוב שהם פמליה של מעלה, הקדוש ברוך הוא מתייעץ עם נשמות הצדיקים. טוב, יגידו עכשיו, שלא נצא שחיזקנו את האנטישמים, כן, אבל באיזשהו מקום. עידות משפט אחד בחיוך, שרבי איציק שפירא פעם דיבר איתי, אמר לי שאתה יודע שהיה אז סמוך לכור האטומי בצ'רנובל, היה שם איזה אסון גרעיני, שמונה שויש, היה בהיקף מאוד גדול, מאוד השפיע אולי אפילו על הנפילה של המשטר. אז אמרנו, זה שרב נחום מצ'רנובל, זה הפיצוץ שרב נחום מצ'רנובל ארגן. אמרתי לו, רב נחום מצ'רנובל חי לפני 200 שנה, הפיצוץ היה בשנות ה-90 אולי, סומן לי ככה, אתה יודע. אתה לא חושב שהצדיקים נעלים את העולם? כאילו, מתפלא עליי, כאילו, אתה לא חושב שצדיק. טוב. טוב, אז באמת להבדיל מהמחשבות החיצוניות, שזה אולי האמצל של האמר. זה הבנה מוסרית, באמת רואה את הפירוש הפנימי של המוראות, וזה גבוה מעל גבוה. זה בגוף מה שהפסוק אומר וקהלת. גבוה מעל גבוה שומר, אל תתמע על החפץ, אתה רואה כל מיני דברים מוזרים? שמע, זה מחובר. דרגה שלישית לא מפורשת שמה, היה אפשר להגיד עוד מילים, כתבתי נבואה. הקדמה לעין היה הבאנו בזמנו, הבאנו. נו, אתה זוכר את הסדר?
יש פירוש ועבדה.
כן.
פירוש
פירוש. כן. אז באמת פה יש לנו זוכר, אמרנו שם. פירוש זה הפשט, הרב שמה אומר בהקדמה לעין היה, שזה גם הדרך שאיתה עובדים בדרך הלוואי בעולם הנגלה. פרשנות, פירוש, מה שעושים כל מפרשי הפשט. ביאור זה איך שלומדים את ההגדה. זה איך שכתוב בעין היה. פתאום הרב מסביר לנו איך אני כותב את עין היה על דרך הביאור. זה פשט? לא. זה אמת? ממש שכן. אפשר לכתוב עוד כמה פסקאות על אותו מאמר? בטח שאפשר. גם יש אפילו מהדורה השנייה של עין היה. נכון? של ההתחלה של ברכות. ברור שאפשר לעשות עוד 10. והכל היה אמת, נכון? זה ביאור. אז זה מאוד מכוון למטעם של דברי חז"ל, אבל הוא לא צריך להיות הפשט ההכרחי והיחידי. וזו הקדמה להרבה דברים שהרב אומר, ודאי אם אין היה. ומה הדרגה הנוספת? אז זה עברי כלי שיכול לשדה הברקות. כאילו זו הצורה של הרב, איך שהוא כותב את אורות הקודש, את הרפילי תואר. שבאור זה עדיין בנוי על מהלך חשיבה. אבל לא מהלך חשיבה מדעי, כן? זה לא מאמר לאקדמיה עם הנימוקים וההוכחות, והיינו בספר פלוני, מאמר פלוני עמוד 132 עד 177, שנת הוצאה, כן, אין את כל הדברים האלה, זה מסה. הוא לא צריך לנמק מה שהוא אומר, הוא לא צריך להוכיח, זה ביאור, אבל מצד שני הוא הגיוני, אתה יכול לעקוב אחרי המהלך ההגיוני. והדברים באורות הקודש, ההיגיון יותר בלוע, זה שירה. גם זה נראה ככה, כן? יש כאילו, הרב רואה איזה משהו ומספר מה שהוא רואה. אמר לי שזה המון חוכמה, כן? אבל זה כאילו, צורת ההבאה, יש לזה מבט אחד כולל, כמו שהוא מספר על תמונה, ולא כמו מהלך. זה באמת, אני חושב, נותן דוגמה. זה שלוש צורות של כתיבה גם. שלושת הדרגות. שלושת הדרגות זה ממש שלוש צורות של כתיבה. במזמנו הבאנו את המאמר צימון אל חיים, ששם יש מזכיר אותו פה פעמיים. פעם אחת, חיפוש האלוקות. כבר זה צימאון, זה לא פתרון. שוב, זה מצב כאילו קשה ותקוע, אבל הוא לא מצב רע. יש הרבה אנשים טובים שבאמת נמצאים שם. עכשיו שם מדבר על תלמידי חכמים ויפים והגיעים ברוח. דרגה שנייה, מפגש דרך השער. זה מה שהרב נותן שם בפתרון שלו. מפגש דרך השער. דרגה שלישית, שאנחנו פחות הרחבנו בה פה, וזה בסוף המאמר שם, כשנקודת ההוראה מגיעה למקום היותר גבוהה, היא מוצאת את הזה גנוז בתוכה פנימה. אני לא מדייק, אבל זה אני קראתי פה, מציאת הפתרון בצימאון עצמו. אבל הרב משתמש שם גם במושגי המקדש. אז הוא קורא לזה חצרות השם, היכל השם. והוספתי, ומה הדרגה הראשונה לי? זאת לפני שאתה בחצר. זכרת את זה עמידה מרחוק. עמידה מחוץ לחצר, כן? כאילו, השלב של השאלה זה עמידה מרחוק. הפתרון מכונה אצל הרב חצרות השם, והפתרון הכי גבוה זה היכל השם. ושם הרב אומר את אחד ההערות הכי חשובות בכל מה שדיברנו, שאנחנו יודעים שלהיות בהיכל השם זה מצב זמני הרעי, אבל אנחנו בדרך כלל נמצאים לא בהיכל השם, אלא בחצרות השם. ומזה למדנו שהרב אומר, עם כל הכבוד לקומה השלישית, ההמלצה היא כביכול על הדרך על הקומה השנייה. הקומה השלישית זה מתנה. אבל א', לא כל אחד זוכה להיות שם. זה כמו שאתה אומר, לא כל אחד צדיק. וב', לדלג אליה זה אפילו מסוכן. כי היא יכולה בקלות לבטל את הקומה הראשונה והשנייה. ולכן חייבים לעבור דרך השעה. אי אפשר לקפוץ. בדעת אלוקים וגם בצימאון חי, אנשים נמצאים שם בין הפשט לבין ללכת ישר למקום הכי זה. הם לא מצליחים להיות באמצע, זה הבעיה. זה לא שאין להם את החלק הגבוה. הם בין לבין. בין להיות באיזה רגעים מאוד מרומם לבין להיות במקום שאתה מבחוץ. והרב אומר, בואו תהיו במקום המחבר. שכל המציאות היא... כל המציאות היא משקפת. אז איך חצרות השם בפי הרב? ועל זה אפשר לחבר מה שלמדנו ממש בזמן האחרון, שהרב מזכיר את החסידות. כאילו ההשקפה שאלוקים אחד, זו ההשקפה הראשונה, פשוטה, כל אדם, אפילו בעולם, לא רק בישראל יכול להבין אותה. יש אלוקים ויש עולם, שנקרא מונותאיזם. הדרגה השלישית, שם הרב לפי כתב את זה בסדר הזה, זה מה שמכונה פנטאיזם, הכל אלוקות. אבל הרב אומר שלא כל כך מהר להיות רק שמה, אלא צריכים להגיע לשמה על ידי העמקה הגדולה במחשבה הראשונה. ואז הוא משתמש בביטוי מחשבה היכלית. לראות את המחשבה הראשונה כמלבישה את המחשבה השנייה, כלומר, אם מסתכלו בטבלה, לראות את הדרגה הנמוכה כביכול, מלבישה את השלישית. ההלבשה הזאת זה השנייה, כן, זה המדרגה השנייה, זה המדרגה של החיבור. אני מובן? כן, יש כאילו את המבט הרגיל, יש עולם, יש אלוקים. ולא רואים את העולם עצמו כאלוקות. יש מבט מאוד גבוה, הכל אלוקות. אתה לא נמצא שם כל הזמן. דרגה גבוהה. שחיים אמר, שמע ישראל אתה שם. לא כל היום. אי אפשר, אפילו מסוכן. חסידות קצת יותר הלכה לשם, אבל גם הם אמרו שיש גם שוב, לא תמיד להיות ברצו, כן? יש עולם, אני רוצה שנהיה פה, שנהיה בגוף, שנקיים מצוות. אבל הרב אומר, אפשר לראות בתוך דבריו, שבעצם צריך לראות את ה... והשם בהיכל קודשו, בפסוק שמביא. זה כאילו חיבור של אדנות והווי, כן? המחשבה הגבוהה זה הווי, אומרת הכל אלוקות. מחשבה שיש אלוקים ויש עולם זה אדנות. לראות את השילוב ביניהם, זה הדרגה האמצעית. כמו שקראתי, זו מחשבה היכלית, פנימי, לא היה לי מקום בזה, בלי שכל השורות הזו, פנימי מלובש בחיצון, כן. פנימי בחיצון, הכוונה פנימי מלובש בחיצון. זה הכוונה. זה שוב, השער. שהחיצון נהפך לשער לפנימי. עוד שתי מקומות שזה היה, שזה הנושא של המוסר, זה פסקה בישראל בתחילתו י"ב, שראינו, יש מהלך של התגברות, מוסר שהוא כולו התגברות. יש, כלומר, התקפיה. אפשר כבר לחבר את זה לטור של עבודת המידות, ניסוחים, אבל בעיקר זה שלמוסר זה מה שהרב מדבר בישראל כתוב את עבודת המידות זה מה שהרב מדבר בדרך הכובש, דרך הישר, יודעים, פורסם, זה לקוח ממאמר הדור. אז מוסר צולע מקביל לדרך הכובש. הטבע עצמו, הוא חי בהכרחיות שלו, בשרירותיות שלו, יש אדם יכול להיות להתגבר עליו. אבל הטבע נשאר טבע, הכרח נשאר הכרח, חוקים נשארים חוקים. המוסר העליון אומר שגם החלק של ההכרח הוא יכול להצטרף, הוא יכול להיות שם הביטוי לעבודתו כסופה ירדופו. כולם הולכים ביחד עם השכל. והדבר השלישי, שזה הכי גבוה, מערכת הקודש, שהיא למעלה מכל הערכים מוסריים, שהכל הכל אומר כבוד, ולא רק שהטבע לא יכול, לא מפריע, אלא הטבע בעצמו משקף אלוקות. אני חושב שאת גם הזכרנו את משל הסוסים, זה משל שאני חושב שאני, בטח כבר כתוב, אבל שיש שלושה סוסים. סוס אחד, סוס עקשן כמו פרד, צריך להחזיק אותו חזר, יכול להיות שיש לו כוח, אבל אם אתה מרביץ לו טוב וזה, אז הוא רץ. רגע, אתה זה, מיד הוא, אתה עיף עיניך בו ואיננו. זה הסוס של ה... זה הטבע בדרגה הראשונה. סוס שני זה הסוס האצילי שיש לו מגילת יוחסין עד לסוסים של מפקדי הצבא של מוחמד וכו'. כן, אז זה כאילו התיאורים האלה, אלה שהיו דין לרכב פרשים כאלה שהם והסוס כבר כמעט מתמזגים, כן, שהוא הולך והסוס הולך איתו והוא רק עושה איזו תנועה קטנה והסוס זז איתו ביחד וכו'. זה הסוס האצילי. לעבודתו כסופה ידוף. אבל גם הסוס הזה, אם תעזוב אותו, הוא ילך לאכול עשר. כמו כשמכוונים אותו, אז הוא בעיקר הולך איתך. כן, זה כמו המורה שהצליח ליצור אימון עם הכיתה, אז הם הולכים ותפקידים וזה, אבל כשהמורה לא נמצא, אז אולי עוד כמה טובים המשיכו את העבודה שהוא השאיר, ואחר כך עוד זה, לאט לאט התפזרו. כן, יש את ה... ממורים, אז המורה הראשון זה שכל הזמן משמעת, כל הזמן צריך להפעיל זה. השני זה שיש אווירה מאוד גדולה של אמון, אבל עדיין בלי הנהלה, בלי הדרכה זה לא עובד. השלישי שזה כבר... אז אמרנו משל, מי שזוכר, מנחה קבוצות. הוא יושב פעם בשעתיים, משחיל איזה משפט, וכולם מדברים, הכל בסדר, כן. אז הסוס השלישי זה הסוס של הבעל שם טוב כמובן, שהעגלון אקסי היה פונה עם ה... עם הפנים לכיוון ההפוך מהדרך, והסוס היה הולך לאן שצריך. וזה ודאי משל טוב, שכאילו הטבע כבר הוא... מבשריך זה אלוה ממש, כן? אתה יכול ללמוד מהגוף. מה שהגוף רוצה, זה סימן שזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה, משיב הרגלי אל עדותיך. אז זה שתי הדרכים, גם מוסר צולע, תנועת מוסר עליון, דרך הכובש לעומת דרך הישר, ועל גביהם מערכת הקודש, טבע מקודש, כאשר, שוב, הרב ודאי מדבר בעיקר על הדרגה השני. זה מסור לנו. דרגה השלישית, זה נגיד ממש דוגמה שאם אדם ידלג אליה, זה ממש מסוכן. אם אדם, אפילו אם יש לו כמה אינטואיציות טובות, אני אגיד, מעכשיו נלך רק עם האינטואיציה, רק עם הספונטניות. איפה נלך? בלי שום הכוונה, בלי שום זה. זה מדרגה של משיח, אבל לא כל אחד הוא משיח, כן. וזה מקביל גם להנהגה אלוקית בטבע. זה מה שנוגע לניסן. שיש מצב שיש טבע, ומדי פעם הנס, כתבת פה ניסים מזדמנים, האמת שיותר מדויק לכתוב גם שהם ניסים שהם נגד הטבע. שהנס הוא בא בשידוד המערכות. זו המדרגה הראשונה. כאילו, יש אלוקים, יש הופעה אלוקית, אבל הטבע הפשוט הוא טבע. וכדי שהאלוקים יופיע, הוא צריך לשבור אותו. הטבע עצמו הוא לא מתוקן. שוב, הוא נמצא בחוק, בשירותיות, בהכרח. דרגה שנייה, שהרב מאוד מאוד מכוון אליה, זה דברים מאוד ידועים של הרב גם בכלל, גם אחד הדור, בכל המבט על מה שקורה בהיסטוריה, זה נשם מתגלה בתוך הטבע. שוב, אז כל הטבע נתפס לא רק כהכרחים, אלא כקשרים שהקדוש ברוך הוא רצה בהם. זה לא רק מוכרח, זה רצוי. ושוב, הדרגה השלישית, ממש אחדות גמורה, הכל הכל אומר שירה. ועוד חיבור אחד צריך לעשות, אז בזמנו מצאתי פסקה בעיניה בשבת, שזוכר מה שכתוב שם על אותו אחד שנעשו לו, שהיה צריך להעניק את בנו, כי אשתו מתה. לא היה סתח לפי חלה. בקיצור, נעשה לו נס. נעשו לו דדים כשני דדי אישה, ואז יש מחלוקת עם כמה גרוע אדם זה, כמה משובח אדם זה. אז הרב אומר, משובח, הוא ודאי אדם מיוחד, איך שלא יהיה, אבל משובח מצד שבאמת התגלה פה נס גדול. אבל הנס הזה הוא נס של שינוי טבע. וזה מתאים, שם הרב אומר מפורש, כשנמצאים בעולם שעבודת המידות היא כזאת שצריך לשבור את הגוף, אז הניסים יש להם ערך מאוד גדול, כי הם מחנכים אותך שאפשר להתגבר. אפשר להתגבר על הטבע, זה החידוש של יציאת מצרים. לא חייב להיות כלואים בטבע, אפשר להתגבר עליו. אבל יש מדרגה יותר גבוהה שהטבע בעצמו מתעדן. וזה הסברה שמי שאמר כמה גרוע אדם זה. שיותר טוב לאהבה נאהב את הטבע, אמר הרב אומר. כי הטבע בעצם, אהבת הטבע מבטאת את החזון שהטבע יתרומם גם בהנהגה האלוקית, ושגם האדם לא יצטרך כאילו בכפייה. אלא תהיה הזדהות. זה שוב עבודת הישר, עבודת הכובש. המיוחד בפסקה זה שהוא הרב חיבר שם את ההסתכלות על העולם עם ההסתכלות על עבודת המידות. ממש מקביל שם. זהו, מי שסקרנו פה את הזה, ובאמת זה יכול סוג של חזרה, וכמובן יכולים גם להוסיף מי שלכם, מה שגם קצת גם הוספנו בעל פה, וגם אתם, שזה באמת כלי גם. ופה אפשר לראות בצד השני של הדף, אני חושב. לא, קצת בקיצור, אבל נתתי פה משפט שהרב ממש ממש, כאילו, חשבתי שאני אומר את זה, אחר כך נתת משפט, כמעט הרב אומר את זה מפורש. הרב מדבר פה, אני אגיד בעל פה, אחר כך נגיד בפנים. מתחיל בגנות ומסיים בשבח. זה מה שהרב דורש על המגיד. למדתם את זה? לא. מתחיל בגנות ומסיים בשבח, ודאי למדו את זה במשך ה... התחיל בגנות ומסיים בשבח, ועומק הדבר זה שמתוך הגנות מתגלה השבח, ויש שתי דעות בגמרא, נכון? אחד אומר, מתחילה עובדי עבודה זרה יהיו אבותינו, ועכשיו קרבנו המקום לעבודתו, ואחד אומר, עבדים היינו, זה הגנות, והשבח, ויצאנו השם לוקנו משם. אז מה הגנות, מה היה, למה חשוב הגנות? זה מה שהרב מסביר פה. אז הרב אומר ש... מה היה הרווח שהיינו בהתחלה עבדים? שלמדנו להיות עבדים גם במקום הנכון. למדנו להיות בני חורין אפילו מן החירות. כלומר, במשפט מאוד ככה, להיות בני חורין אפילו מהחירות, שמוכנים גם לבטל את עצמם. זה כאן זה שיח חופש. בניסוח של חול אמרנו, זה יועץ ארגוני, שהיה פעם עשינו איזה כמה פגישות ככה, ארגוני רציני, בכיר כזה, אמר, החופש הכי גדול זה יכולת להתחייב. שפרה פשוטה. לשון הרב, זה החירות הכי גדולה, זה יכולת לקבל עבדות. עבדות עליונה, כמובן, של הקדוש ברוך הוא. אז זה הרווח של הגנות הראשונה, שנהפכה לשבח. מה הרווח שמתחילה עבודה זרה יהיו אבותינו? מה? הדמיון. שכוח הדמיון שפעל שם בכל תוקפו, קיבל את מקומו, ואחר כך הוא יכול להתעלות לקדושה. אני אמרתי שאני לא יכול להגיד שאני מסביר את כל הרב המהלך הזה, אבל אני מסביר הרבה. וזה בדיוק הרעיון שאנחנו מדברים. הגנות זה הממד של ההכרח. זה העולם שתופסים אותו בהבנה הסיבתית, הכל מוכרח, הכל זה. השבח זה היציאה לחירות. המתחיל בגנות ומסיים בשבח, שגם הגנות נהפכת לשבח, כשאתה רואה למפרע שגם כל העולם ההכרחי, העולם המוסרי, מתגלה עולם של חופש, ואז הוא מרים את כל העולם הסיבתי. גם העולם ההכרחי מתגלה הצד הלכתחילה שבו. זה ממש מה שהרב, מה שיוצא מהרעיון הזה. כאילו, מעבר מהגנות אל השבח, במיוחד הרמה של הגנות, זה מעבר מהעולם הסיבתי לעולם המוסרי. אז תראו, יש פה משפט שאני חושב שכל התוכן הוא קשור לזה, יש משפט שהרב כמעט אומר את זה. בואו נקרא בזריזות, כמובן שדברים ראויים גם לקריאה מתונה ולחזרה, מה הדרמה. אחר הפעולה מושמת תוכן ההתחלקות של שתי ערכי האכילות, שהם באמת מכוונים לעומת שני ערכי החיים, כלומר, היחץ. יחיי ההכנה, שבאה מאכילה הכרחית מצד התכונה של הצדק והטוב, אבל לא תבוא אל ערך צורך העונג והכרתו בתור מצוי הגון מתאים למוסר הטוב. לרב רומז שהיחץ מכוון לאכילה הכרחית, לאכילה של עונג. נכון, זה שתי האכילות. אכילה שבאה מתוך רעב, אכילה שבאה לתיאבון. אז יש חיי ההכרנה שאתה פועל רק מתוך הכרח, וחיי התכלית, וחיים התכליתיים, שהם עולים במעלת הקדושה, עד שהחיים וכל ההרחבה שיש בהם, שאפשר להיות בהם כולו קודש קודשים. שם יש ערך גם לדברים שהם מענגים, רק, לא רק למה שמוכרח. צריך להכיר איך שיעבוד מצרים ויציאת מצרים הם הנושאים של שני מיני החיים. חיי הכנה וחיי התכלית. שוב, זה גוף, החיי הכנה זה עולם בעיקר של סיבתיות. כלומר, אתה רוצה להגיע לאיזושהי מטרה. בדרך אתה עובר הרבה שלבים שפשוט אין ברירה, צריך להגיע לעבור דרכם. חיי התכלית, אתה רואה כל דבר שהוא בעל ערך בפני עצמו. זה עוד אולי הבחנה שמבחינה בין המבט הסיבתי למוסרי. אומנם צריך להכיר כי כל המגרעות הנמצאים בחיי ההכנה, הם הבאים כדי להקנות אותנו כיינים כאלה, שישלימו אותנו בהגיע הזמן חיי התכלית. כאילו גם בהם יש בסוף רווחים שמתגלים, מתגלות התכלית. ועם מלא הכוחות שהם נראים לנו שפלים ויוצאים מתעודת הטוב והאושר שקנינו אותם לנו בזמן ההכנה, דווקא על ידי מה שאז היינו רואים לדברים קטנים, לא היה אפשר שנבוא למעלה רוממה באמת בגיע הזמן התכלית, שצריך שיהיו אז החיים מלאים מכל טוב, מכל ידיעה וכל רשימה, הראויה למלא את החיים אורה בהצטרפותה אל הכלל הגדול, ההולך והאור, ומכניס את הכל לתכליתו הרמב"ן ניסה. על כן פה הוא מגיד, מתחיל בגנות ומסיים בשבח. נראות שהגנות היא צורך השבח. מתחיל בגנות של עבדים היינו. אמנם העבדות ודאי גרמה כמה דברים רעים, כמה תכונות נשחטות, ואין צריך לומר רעות וצרות בהווה שלה, לאותם הסובלים אותה אז. אבל גם תכונת ההכנעה וההשתעבדות למי שראוי להשתעבד, להיות עבד השם באמת, להיות יכולים לבטל הרצון העצמי והנטייה העצמית בשביל קבלת עול מלכות שמיים, שישראל מסתיינים בה, שהביאו בזה, ואתם יודעים להביא טובה רבה להם ולעולם, גם זה ההכשר נקנה על ידי קניין העבדות והרגיל השעבוד, שאחרי שסיגיו יצורפו, בכוח השפלות המוריד את ערך האדם יוסר, על ידי התרמות הנפש של גאון שם השם, ותפארת עוד החיים מלאים כל טוב, שברך השם בהם את עמו באחרית הימים, כמה מעטר ומשלים את כלל התכונה הכללית שבאומה, יהיה אז אותו רושם העבדות, אותו התמצית המצטרף לטובה, שישאר אחר הזיקוק. גם בספרים כתוב לשובה. תיקנו לטובה, אני חושב תיקון נכון. כן, אז העבדות במקום הראשון שלה, יש בה הרבה צרות ורעות. אבל אחרי ההתעלות, משמע זה שני שלבים. קודם כל צריך לתת לחירות. אי אפשר מיד להעלות אותה. התכונה של העבד היא תכונה לא טובה. נכון, כתוב שם בבא קמא, נכון, על עבד שלא רוצה... לא כל כך רוצה לעזוב את הנוח לו עם השפחה הכנענית וכו', כאילו, יש בעבדות תכונה שפלה, לא רק בעצם, לא רק המצב שלו קשור, הנפש שלו היא נפש. לכן, קודם כל צריך את בני חורין. אחר כך אפשר את הרשימו של העבדות לרומם לעבדות עליונה. שיותר גבוהה מכל אחרות. גם זה שיותר גבוהה מכל אחרות, זה גם, לא יודע, מזכרנו אז, בעירות הקודש, חלק ב' פסקה א', פסקה נפלאה, הוא מזכיר שם את הדה והביאו, מה שיש מדרגת החירות, יש מדרגה יותר גבוהה מהחירות, קורא לשם החוכמה, חוכמה עליונה. זה מאוד קשור, מאוד מקביל, שני הדברים. כן, אז להיות האדם בן חורין כל כך, ורק הוא ישלים את החירות הגמורה. להיות האדם כל כך בן חורין, עד שיוכל בחירותו המוחלטת גם כן לשעבד עצמה במקום הראוי, ולהיות עבד במקום שהעבדות היא החירות האמיתית. אל תירא עבדי יעקב. אומר הרב, ממשיך, עכשיו הוא מחזיר את זה לאכילות. כי תכונת העבדות המגיעה להשלמת החירות, כך היא תכונת האכילה ההכרחית, הבאה מהכרח החיים, המשלמת אחר כך בחוסר כישורה הטבעי, את עוד החיים העדינים, שבהם החיים כבר תכליתיים, שבכוח החוזק ועומק ההרגשה, ההכרח הוא יותר מצוין מהחפץ. והחפץ שהוא רב ונאצל שיש בו מאותה המלות של ההכרח, רק הוא חפץ שלם ונסגר. ושלכן צריך להיות עובר מעבר ההכרח. כלומר, מה הרווח שבאכילת ההכרח? שאם אתה מדלג על ההכרח והולך ישר אל החפץ, אל המקום הרצוי, אז אין לזה את העוצמה, את האיתנות, את התוקף. זה המשפטים שהזכירו לי ממש את הפסקה באורות בישראל בתחילתו על הבנה הסביבתית ומוסרית, שהרב אומר שבהבנה מוסרית יש בקשרים שיש בהם הרבה יותר חופש, אבל הם לא פחות אדוקים, הם לא פחות אמיצים, ואתה גם מנסה, מה הכוונה? אם זה חופש, אז זה לכאורה לא כל כך כזה, זה, אז אני חושב שפה זה משלים, שהם לוקחים איתם גם את הנקודה הטובה שהיה בהכרח, שזה קיים, שזה... יש מאורות התשובה, הרב גם אומר, לא זוכר אם הזכרנו את זה, שיש כמה דרגות של תשובה. יש תשובה טבעית, נפשית, מופנית, נפשית, אחר כך תשובה אמונית, אחר כך תשובה מתוך הכרה ברורה. בעיניי זה גם מקביל לחלוקה שלנו, כן? כי התשובה הטבעית והגופנית, הגופנית והנפשית, סליחה, הם מתוך הכרח. אדם מבין שאין ברירה. אפילו האמונית, משמע שזה בעיקר קצת יראת העונש שם. זה הכרח, אין ברירה. אין ברירה, אדם חוזר בתשובה. תשובה מתוך הכרה ברורה היא כבר המדרגה של... רגע, השנייה פה, כן, מתוך... לכתחילה, מתוך... זה הדרגה של ההבנה המוסרית. כי זה ככה רצוי. אבל אז למה צריך את המדרגות הראשונות? כדי להדגיש שזה לא רק כאילו, מה, משהו נחמד. אחד התחביבים היותר מוצלחים שיש. אלא גם אי אפשר בלי זה. כאילו זה מה שאומרים מהמדרגות הראשונות. אי אפשר בלי זה. מצד אחד זה לכתחילה שבלכתחילה, מצד שני אי אפשר בלי זה.
קיומי.
כן, זה קיומי. ואז מתגלה שגם ההכרח הוא לכתחילה. כאילו, הבעיה עם שמוע, אתה יכול להגיד זה איום. למה לעבוד מתוך איום? בוא נהיה אידיאליסטים, נכון? סיפור שלנו זה שם יותר. אל תספר לנו על גיהינום בעולם הבא וזה. בוא נעבוד לכתחילה. אבל ההוויה עם שמוע אומר, זה אי אפשר אחרת. זה, העולם לא עובד אחרת. ארץ ישראל, נגיד, לא יכולה לסבול אם, אם לא הולכים בדרך הישרה. אז יש בורא מאוד עמוק. זה לא חיצוני. זה כאילו המציאות כולה דורשת את זה. זה מה שיש דווקא במדרגות התחתונות, ששוב, כשנמצאים למטה פחות רואים את זה. כאילו, אדם אומר, אין ברירה. כאילו, יכול, אם הייתי יכול לדאוג שזה לא יהיה ככה, אז אולי לא הייתי חוזר בתשובה, כן. אני יודע שאין ברירה. אבל במדרגה הגבוהה, זה אין ברירה, זה נותן מימד מאוד עמוק לכל זה. ממשיך הרב, כשם שהגנות של העבדות גרמה לשבח מסדה, כן, הגנות שמתחילה עובדי עבודה זרה יבותינו, הוא גם כן גורם לשבח, שבני יתרונם הגדול של ישראל, לנטייתם לרוחניות ולשכליות, בני תעודת קדושתם בתור עם קדוש, לומדים להודיע השם השם האל הקדוש בעולמו, הלא יכול היה להיות משתמט מידם לגמרי כוח הדמיון, באותו הצד שהוא צריך לשכלולו של עולם ותיקונו, מהכשרת ההונאות והעידונים היפים, שהם באים מיסוד ההכשר הדמיוני, והנטייה בכלל לחוזק גופי, שכוח השכל התגברות הרוחניות מכניעתו, אפשר להוסיף על פי פסקאות אחרות, כן, זה לא רק בשביל שכלול העולם, אלא זה כל הנבואה, קשורה לזה בית המקדש, נויו של עולם, הרבה קשור לדמיון, כמו שהרב אומר. כן, כדי ליתן שורש בגזע, לבל יבולה יצא לדמיוני והחיבורי לגמרי, הכין אדון כל המעשים ברוך הוא רתיעה קודם, שמתחילה עובדי עבודה זרה היו אבותינו. מתגברה בהם למדי התכונה החומרית, וכישרון הדמיוני במידה נפרזה, מאחר שלא היה שכל הטהור שיסודו הודעת אלוקים מעקבתו. ומזה יצא השבח, שעכשיו קיבלנו מקום לעבודתו, ויכולים אנחנו להשאיר את תכונתה של העבודה האלוקית, את עוד החסד והצדק האלוקי, הטהור, בכל אותם הכישרונות שנמצאים בנו מיסוד הגזע המקורים, שעובדי עבודה זרה היו אבותינו, שנותן אימוץ לכוח הגופים וכישרון הדמיון, שימצא אחרי זיקוקות מקומו המוגבל. זהו התכלית של הסברת המגיד, לסמן הייחוד של שתי מיני האכילות, שמכוונים לעומת שני מיני החיים בכל דדיהם. זה בהחלט, אז זה גם באמת ודאי קשור לפסח, הבאה לנו טובה. זה גם מאוד מאוד מבטא, עכשיו את הרעיון שאנחנו מדברים עליו, ואגב זה חורז הרבה מהפסקאות בעולת הראייה פה, בסימני הסדר. אולי עוד משפט שברוח ימינו, המעלה של עבודה זרה היא אבותינו, אפשר להגיד שזה היום, המעלה של זה שאנחנו יורשים מאבותינו, וזה נמצא גם מידה רבה בדורנו, דתיות פשוטה נקרא לזה, לפעמים אפילו מגושמת קצת. עבודה זרה חיילה, אבל נקרא לזה קצת מגושמת. אז הרווח שלה, כי אם הייתה ישר מתחיל עם השכל, אז היה, זה היה כזה נעשה מופשט ורחוק וטוב שיש באנושות, מופנם בה, מדורות רבים, מאוד מאוד חזק הרגשות הפשוטים, הדתיים. אמר איזה חכם, איזה סופר, והאמת שקדם לו רב נחמן, שיש היום, זה נכון על כישלונות שהיום, אמר איזה על עוד דברים, שרוב האנשים לא נופלים בחטאים האלה, כי הם לא מספיק חכמים בשביל להבין את הרעיונות האלה, כן? רוב הציבור, נגיד כל הדברים היום של טשטוש הזהויות, רוב הציבור לא מבין את זה. לא מבין בכלל מה שהם אומרים. מה זה הדברים האלה? ולכן הם גם לא נופלים בזה. יש לרב נחמן, מעשה בשבעה קבצנים, אומר שהיה שם איזה מלך חכם, כל החכמים סביבו, הם פקרו. אבל רוב בני המדינה, שלא יכולו להיכנס באותם החוכמות, כי זה לדקות החוכמות, הם לא פקרו. נשארו מאמינים. אז זה השבח. כמובן הרבה פחות גנות, כן, אבל זה השבח של הדתיות הפשוטה שיש בה אולי גם צדדים מגושמים, אבל שכאילו לא מתקלקלת עם כל קלקולי השכל והפשטה, וכשבאה השכל והפשטה, אז באמת, מה לרומם. טוב, באמת שנסיים. חג חירות.